אנחנו מרבת תלמידים פרק שישי עמוד סמך גימל. הוא דיבר על זה שהאדם הרבה פעמים יש לו גאווה, התנסות, והוא עכשיו מתייחס לזה. ולמה באמת התנסו חברים יקרים זה על זה? למה לא תכירו את עצמכם ואת חבריכם למלאכים תאורים צבאות השם, אשר שלח לעולם הזה לחובשו למענו? ראו נא אלוקי השמיים והארץ בשם השם צבקות נקרא, כלומר השם של החילות או של החיילות. ואיזה חילות יש לקדוש ברוך הוא בעולם הזה אשר שמם נקרא, השם נקרא השם צבקות, על שם איזה צבאות? אבל זאת רמזה לנו חנה בתפילתה בשעה שהתפללה שייתן השם לבן, והזכירה בפעם ראשונה השם צבקות בתפילתה. פעם ראשונה חזל אומרים שהשם מוזכר כהשם צבקות, זה דווקא בתפילת חנה. וחזל אמרו שכיוונה בשם הזה למור ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד. כבר רואים בזה את הכל. רואים שצבאי צבאות הכוונה היא צבאות השם עלי אדמות, צבאות השם בשמיים, אבל צבאות השם עלי אדמות. אתם נערי ובחורי ישראל, צבאות וחילות של הקדוש ברוך הוא אתם, ובן אחד מצבאות אלו בקשה חנה. מה היא מבקשת? תן לי חייל אחד, יש לך צבאות, תן לי חייל אחד בצבא השם. כמו מלאכיו במרום, אתם תאורי הנפש לפניו, את העולם למענו תכבשו, ואותו יתברך בו תמליכו. אתם חלק מצבא, אתם חלק מצבא כוללת, אתם חייל אחד בצבא, ויש לכם אחריות לכבוש את העולם. לא בחרב ולא בחנית, רק ברוח השם אשר בקרבכם עם סגולה, עם קדוש, מכם תעמידו, ועל ידיכם את אורו יאיר ואת העולם בקדושתו יקדש. ולמה תתגאו ותרחיקו לב מלב אם את השם צבקות בזה אתם מרחיקים? אז יש פה שתי נקודות בעצם. הנקודה הראשונה היא נקודה שהרבה פעמים אנחנו יודעים באיזשהו מקום, אבל אולי לא קולטים מספיק את העומק. אז בואו אני אספר לכם סיפור. יום שישי הזה היה יורצייט של יהודי שקראו לו יששכר צבי רוזמרין. יששכר צבי רוזמרין. היה יהודי שעל פניו היה יהודי פשוט, לא היה מוכר כתלמיד חכם מופלג. אבל בואו אני אספר לכם כמה סיפורים מי היה יששכר צבי רוזמרין. היה יהודי שכל פעם כשביקשו ממנו טובה ברחוב, אז ידעו שהוא יעשה את זה. פעם הוא הלך ברחוב וראה יהודי מחפש בית. אז הוא שאל את היהודי, מה אתה מחפש? אז הוא אמר לו, הגרמנים בדיוק כשהם התחילו לעלות בגרמניה, אז הם גירשו את כל יהודי פולין מגרמניה. אז הוא היה אחד מהיהודים האלה, והוא היה יהודי, לא אני, אבל הוא היה עם 8 ילדים. לא, האדם זר, יש לי את השם פה, רשמתי את הסיפור במפורש, אני דיברתי עם הבת שלו סוף שבוע שעבר, ותוך כדי שהתחיל לספר לי את הסיפור, אמרתי, אני צריך לרשום לספר לכם. תודה.
אנחנו מבקשים את התרגום אבל הרב.
כן. הם עשו תהליך שקראו לו דוסי יהודי, לגרש את יהודי פולין. והגיע לשם אדם בשם שטייניץ, עם 8 ילדים.
לפולין.
הגיע לפולין, לעיר סוסנוביץ, ומחפש מי שיזכיר לו דירה. סך הכל רוצה מקום עם קורת גג, לו ולשמונת ילדיו. אז פוגש אותו יששכר צבי רוזמרין ואומר לו, שמע, יש לי דירה פנויה, בוא אליי הביתה. ליששכר צבי רוזמרין היו 8 ילדים. הביא אותו הביתה, אמר לו, שמע, לך יש 8 ילדים, לי יש 8 ילדים, זה מתאים, הם יהיו חברים. שכר לו קומה אחת בבית שלו, ולא רק ששכר לו את הקומה, אלא קודם כל הוא קיבל יהודי אליו הביתה. דבר ראשון, יהודי מגיע, אין לו לאן ללכת, לקח אותו הביתה. דבר שני, כשהוא רצה לשלם לו יותר שכר דירה, הוא אמר, אני פה עם 8 ילדים, בכל זאת, הוא אמר, לא, יש לי 3 קומות, אני גר באחד, סוחר 2 אחרים, אתה תשלם כמו הסוחרים האחרים, אין הבדל מבחינתי. הגיעו הגרמנים לפולין, היה לו בן שהיה מבריק, קראו לו מניאק, והבן הזה פינח איך לפרק בטריות ישנות, ולעשות מהן בטריות חדשות. אז הם לקחו את הבטריות הישנות והתחילו לעשות מפעל אצלם בחדר שינה לייצור בטריות. והוא לקח כל ילד שהוא רק יכל לעבוד שם, ואמר לגרמנים שבגלל שבטריות זה דבר קטן, לעבודה הזאת צריך דווקא ילדים עם ידיים קטנות. והגרמנים האמינו לו. אז באו העשירים אנשים אשרים בקהילה רצו לשלם לו שהילדים שלהם יעבדו שם. הוא אמר להם, לא, הילדים הראשונים שהנאצים לוקחים זה הילדים של העניים. אני דווקא את הילדים של העניים מקבל לביתה לעבוד. אתם תמצאו דרך אחר, לכם יש את הכסף להסתדר בדרכים אחרות. הילדים שהם הראשונים שהם ירצחו, אותם אני לוקח קודם לעבוד אצלי. והוא הציל עשרות ילדים. יש עד היום, יש משפחת דיימונד, שבעצם הסבתא שם, זה ילדה שהייתה אצלו, אפילו הצליח לשכנע את, את הגרמנים, הייתה שם ילדה אחת עם יד אחת, שהצליחו ללמד אותך לעבוד עם יד אחת, וגם היא הייתה אצלם במפעל. הגרמנים היו צריכים את הבטריות, עשו מזה פנסים לחיילים, עשו כל מיני דברים, היו צריכים את הבטריות, עד כדי כך שהם העבירו אותם אחר כך למקום יותר גדול, וממילא הם היו ברכבת האחרונה, מבחינת האזור ההוא, שהגיע לאושוויץ, והרבה מהם ניצולו, הודות לו. ואחרי המלחמה, אז הוא נותר עם ארבע ילדים, הם רצחו ארבע ילדים לנגד עיני אשתו, לנגד עיני ונגד עיני אשתו, והוא תמיד היה אומר, סונו להתלונן. הקדוש ברוך עשה לנו כזאת טובה, כמה טוב הוא לנו, הוא לקח חצי שלו, חצי לי, כך הוא היה אומר. צריך רק לומר תודה רבה. ומיד אחרי השואה, הוא ואשתו, הם זכו לחיות גם הוא וגם אשתו, והיו זוגות שהיו חיים כמו גויים. אחרי השואה אנשים לא חיו כמו יהודים, אז היו בנים, בנות, הולכים ומתחילים לחיות יחד. הם הלכו ולקחו זוג, ואמרו להם, אתם יהודים, אל תחיו כמו גויים, אנחנו נממן לכם את החתונה. שאחרי השואה, מאיפה היה להם כסף? היא עצמה הלכה ותפרה להם סמלות, לקחה וילונות של הנאצים ותפרה מהם סמלות לקלות, והם הלכו כמו אבא ואמא, יחד עם הרב, איך קראו לו? פרח לי השם של הרב. רשום לי בבית, זה לא רשמתי פה, כי היה רשום לי בבית. משהו עם היי, אני לא זוכר. הרציג, הפציג, משהו כזה. הוא קידש אותם, והם לקחו אותם לחופה כמו בעל ואישה. עכשיו, זה זוג שלא כתבו עליהם אף ספר. אתם שומעים סיפור על זוג אחד שהובילו לחופה מאות אנשים, מאות זוגות, והודות להם האנשים האלה, חלק מהם הם ראשי ישיבה היום בארץ. אבל אחרי השואה לא היה להם את הכוח לחיות חיים דתיים, שזה מובן מאוד. ועצם זה שהם אמרו להם, אל תהיו גויים, עכשיו אתם תקדשו את חייכם, תחיו כמו יהודים. שומעים סיפור כזה, חושבים, וואו, צדיקי יסוד עולם. אבל אתם יודעים מה? זה אנשים מאוד מיוחדים, אני לא רוצה להפחית מכבודם. אבל מאז ששמעתי את הסיפור, אני מסתובב וחושב לעצמי, מה הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לנוצרים גם יש סיפורים על יחידים, אבל אצלנו זה העם. כל העם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. כל אחד מאיתנו, זה לא רק הצדיק, יש צדיק כזה, יש צדיק כזה, בסדר, יש צדיקים, אבל כל אחד מאיתנו בעצם, אנחנו צריכים להיות ממלכה של כהנים, וזה בעצם מה שהוא אומר לנו, לנערי ובחורי ישראל, הוא אומר להם, רבותיי, מה, כל אחד מכם הוא חלק מצבא מאוד מיוחד, אצלנו הצבא, כל חייל הוא גנרל, כל חייל אצלנו אמור להיות צדיק, זה לא, אנחנו לא מסתכלים, אומרים, הוא הצדיק, לא, כל אחד מאיתנו. זה התפקיד של כולנו. אז הוא אומר, דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על הגאווה, זה חלקית, כי אני לא מכיר בכך שכולנו בעצם באותו תפקיד. כולנו באותה משרה. היה, נוסיף עוד סיפור. לפני כ-20 שנה, אז הנוצרים ראו שלא הולך להם. הכמות האנשים שהם מצטרפים ללמוד להיות כומרים, זה ממש פוחת והולך, שזה מאוד מובן. חלק מהם צריכים להישבע שהם מבטרים על כל ממון, צריכים לוותר על חיי נישואין, שאילו הם, זה לא בדיוק חיים שאדם נורמלי היה רוצה בנתיבו, אז הם ראו, תלוי, יש ויש, אז הם רצו להבין למה בישיבות צמח והולך, גודל והולך, ולמה אצלם פוחת והולך. אז הם באו לישיב יוניברסיטי, והתחננו לבוא לראות מה הם עושים בישיבה. אז באיזשהו שלב מישהו שם בהנהלה נכנע והסכים. אז הם הגיעו בלי הצלבים, כאילו הגיעו בחליפות, והגיעו יום אחד לראות מה זה בית מדרש. נכנסים לבית מדרש, ורואים, אנשים יושבים ולומדים, רואים בית מדרש הומה. אז הם לא הבינו מה הם רואים. אז מישהו התחיל להסביר להם, זה נקרא חברותה, שיושבים יחד ולומדים. אז הם אמרו, מה, בלי מישהו שמנחה אתכם, אומר לכם איך לחשוב ומה לחשוב? הם אמרו, לא, שואלים. הם מתחילים להסתובב ושומעים חברות אחד צורך על החברות שלו, צועק עליו, מה זה לא בסדר, לא נכון, כן נכון, לא נכון. אז הם אומרים, סליחה, תסביר לנו, על מה אתם מתווכחים ככה? אז הוא שכח, כי הם נתנו להם הוראה לתלמידים, אל תתייחסו למבקרים, אתם תלמדו כרגיל, אל תתייחסו. בסדר, אבל אותו כומר פונה אליו ושואל אותו, מה כל כך מרגש אותך, על מה אתם מתווכחים? אז הוא אומר לו, תראה, פה יש נקודה שאנחנו באמצע לדון, האם ההלכה ככה, ההלכה ככה, האם הגמרא פירוש ככה, פירוש ככה, ועל זה אנחנו מתווכחים. אז הוא אומר לו, ולמה אתה כל כך מתרגש? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אנחנו עסוקים פה לגלות את האמת. אז אני מנסה לשכנע אותו שמה שאני אומר זה נכון, הוא מנסה לשכנע את איש מה שהוא אומר זה נכון, ובין שנינו יגיע האמת. אז הוא אומר, ומה, אתם לא, אף אחד לא אומר לכם מה האמת? הוא אומר, אנחנו לומדים, אנחנו שואלים לתוך שאלות, אנחנו מגיעים לאמת. אז הוא אומר לו, מה, אתם שואלים שאלות? אז הוא אומר, כן, כל הזמן, כל הזמן, אנחנו מעודדים, כל אחד אמור לשאול, ומתוך זה מגיעים לזה. אז הוא אומר, זה מאוד מעניין, אצלנו אסור לשאול שאלות. ככה הוא כזה אמר בתוך לעצמו. והם עמדו שם נדהמים, והם יצאו מזה בעצם מתוסכלים, כי הם ראו שכזה מערכת הם לא יכולים לבנות אצלם. רק אצלנו בעצם אפשר להקשות ולענות ולהתרגש, ויש סיבה שמדברת בעד עצמה. אבל זה חוזר לנקודה הראשונה שהוא מעלה פה, שאצלנו כל אחד בעצם יכול לבוא לרב אלישיב ולהקשות עליו. אתה כתבת ככה, רגע, מה? מה כל התשובות מלאות? לרב פיינשטיין יש 4 תשובות על הנושא של תוספת שבת, והאם בזמן תוספת שבת אני יכול לבקש ממישהו אחר לעשות מלאכה בשבילי. בכניסה של שבת, ביציאה של שבת, יהודי של ארץ ישראל שרוצה לומר ליהודי בן חוץ לארץ שמבקר בארץ, שרוצה לבקש מיהודי בן ישראל לעשות מלאכה, וכל פעם הוא צריך להגן על עצמו כי מישהו קרא את התשובה ומקשה עליו. והלוך ושוב, הלוך ושוב. אצלנו כל אחד יכול להקשות. אתם יודעים, אתם רוצים להגיע לרב אלישיב, תתקשו, תקבותו, ייקח לכם חודשיים, שלוש, תגיעו. בן אדם רוצה, הוא יכול להגיע. אצלנו גדולי ישראל עומדים לרשותנו, כי בעצם אנחנו צבא שלמה, שכל אחד יכול להקשות ולדרוש, ואנחנו מצפים מכל אחד. זה לא רק היכולת. אז בעצם הנקודה הראשונה שהוא אומר, זה למה שאחד יתגיע על חברו? הרי כולנו באותו תפקיד, אלא מה? אני צריך להגיע לאיזשהו מקום. בסדר, אז כולנו אומרים לעבוד, להגיע לאותו מקום. אנחנו כולנו צבא תחת אותה כותרת. דבר שני, הוא אומר, שהרי אם המגמה היא להתקרב לקדוש ברוך הוא, הגאווה מרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא אומר עכשיו. ולמה תתגאו ותרחיקו לב מלב, אם את השם צבקות בזה אתם מרחיקים? הרי אם המגמה כוללת היא להגיע בעצם לעבוד את השם בצורה יותר קרובה, יותר נכונה, אז הגאווה סך הכל מרחיקה את האדם. כמו שדיברנו, הגאווה זה שקר, זה כתריס בפני האמת. בנאדם שרוצה להגיע לאמת, הגאווה רק עומדת בפניו. היא לא מאפשרת לו. כבר אמר השם על המתגאה, אין אני והוא יכולים לדוק כאחת, וכאילו דוחק את רגלי השכינה. אז אנחנו נמשיך פה, בעזרת שמחר נסיים את הפרק.